הכל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, איזה יום שישי קצר, ערב שבת שלום. מה זה יום שישי קצר? מה זה? חכמנו זיכרונם לברכה מספרים, כשהאדם הראשון, אחרי שהוא חטא, הרי הוא נברא בערב ראש השנה. הוא לא ידע לדייק אולי על אלפיות השנייה עם שעונים דיגיטליים או אטומים שיש לנו היום, אבל היו לו עיניים חדות. הוא קלט, תוך יום אחד הוא קלט, שלמחרת השקיעה היא טיפ-טיפה יותר מוקדמת ממה שהיום. אחד ועוד אחד, הוא יודע לעשות, הוא אומר, וואי, אז מחר זה עוד פעם מתקצר בשנייה, ועוד בשנייה ועוד בשנייה, לאט, 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 יהיה רק שעתיים יום, אחר כך שעה יום, אחר כך חצי שעה יום, שתי דקות יום, בסוף יהיה לילה ארוך, 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 נגמר העולם, כנראה בגלל שחטאתי. רק אחרי שעבר חודש טבת, והשמש התחילה לזרוח מחדש, עוד פעם טיפה יותר מוקדם, כלומר, החורף עבר ונהיה בחזרה יום יותר ארוך ולילה יותר קצר, רק אז הוא הבין שעולם כמנהגו נוהג. בכל אופן, אנחנו כבר יודעים שזה ככה, אנחנו יודעים שזה יתארך, אנחנו לא במצב של אדם הראשון שהוא ראה עולם חדש ולא היה לו שום רקע ושום הקדמה, הוא לא יודע מה היה בשנה שעברה ולפני 10 שנים, לא היה שנה שעברה ולא היה 10 שנים. אנחנו יודעים שזה יתארך, אבל תדעו לכם שהשבת הזו עכשיו שיהיה לנו לטובה ולברכה, היא השבת, כלומר היום שישי הכי קצר. אין, תסתכלו בלוח שבוע שעבר, תסתכלו בלוח שבוע הבא, תסתכלו לפני שבועיים, תסתכלו בעוד שבועיים. זה מתחיל משבוע הבא, מעוד שבועיים, זה מתחיל להתארך מחדש. אנחנו עכשיו נמצאים בשיא של השיא של השיא, כמו שאומרים בשיר שמה, באסטורה שבתויך האסטורה. אנחנו נמצאים עכשיו בשיא, השיא, השיא, השיא של הלילה הכי ארוך והיום הכי קצר. ממילא, כשאנחנו היום מקבלים את השבת, מה זה מוקדם, ועוד אנחנו נקבל את הזמן, את השבת לפי הזמן של ירושלים, ואפילו 10 דקות לפני ירושלים, מה זה עוד 3:30 כבר מכניסים את השבת, יש לנו יום שישי קצר, ליל שבת, 8-9 שעות, איזה יופי, הלוואי שיהיה 40 שעות ליל שבת. יופי, אז שיהיה לכולנו ערב שבת שלום. מאזינים יקרים, השבוע בפרשת השבוע יש המון, המון, המון נושאים. לו היו נותנים לי את כל השבוע, כל יום 4 שעות על הבוקר, הייתי לוקח את החומש, מתחיל פסוק ראשון, מסביר עליו כל מה שיש להגיד, ואחר כך על הפסוק שני, אבל הרי אתם יודעים, וגם אני יודע, שהיום קצר, והמלאכה מרובה. פועלים עצלים, בעל הבית דוחק, הפנקס פתוח, והיד רושמת. היום קצר והמלאכה מרובה, אין מה לעשות. אז תקשיבו טוב. בפרשת השבוע מסופר שרחל נפטרה. איזה טרגדיה. בשביל רחל יעקב עזב את אביו ואת אמו ונדד, נדד עד חרן. חרן זה עמוק 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 בצפון טורקיה. יותר מ-1,500 קילומטר מבאר שבע צפונה. מה זה ללכת 1,500 קילומטר בימים ההם ברגל, כשמתקדמים בערך, אני יודע מה, איזה 15, 20, אולי 30 קילומטר ביום. הרבה זמן. ועוד באמצע הוא נתקע בשם ועבר, ובאמצע היה לו את אליפז, הבן של איסב. בקיצור, סיפורים היה לו, בסוף הוא הגיע. התחתן, נתנו לו 4 נשים, הוא רצה 1, דחפו לו עוד 3. מה הוא יעשה? נתנו לו לעבוד עליהם, מה זה? 2 שנים ארוכות. הכל בגלל מה? הוא רצה את רחל. הוא רצה לקחת את רחל לחזור בחזרה לארץ ישראל. בסופו של דבר, מה אני אגיד לכם? כמעט, 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 כמעט שהמבצע הוכתר בהצלחה. נו, מה כתוב בפרשת השבוע? רחל מתה באמצע הדרך. לא הייתי רוצה להיות יותר מדי ציני ויותר מדי כבד, אבל זה נראה שכל הפרויקט, כל המאמץ, כל הכאב, כל הקושי, לא לגמרי ירד לטמיון, אבל בגדול, די כואב, די כואב. כמה תיקים הפילו ליעקב על הדרך והוא לקח את כולם, למה הוא רוצה לקחת את רחל ולגור איתה בארץ ישראל? מה נהיה לו? וואו, וואו, וואו. אבל הכל שווה. בסוף יהיה לי את רחל ואני אגור איתה בארץ ישראל. בסוף, רבותיי, לא היה לו את רחל והוא לא גר איתה בארץ ישראל. אין. רחל מתה בדרך. כשהיא ילדה את בנה השני, את בנימין, כתוב בפרשת השבוע, ותקש בלידתה, ותקש נהיה, היה לה קשיים בלידה, הלידה לא עברה בשלום, ואז היא ראתה שהיא מהסיפור הזה לא תצא בחיים, אז היא ביקשה מיעקב, תקרא לבן שלי, בן עוני, הבן של הצער שלי. רבותיי, אם אנחנו ננסה לשחזר את כל החיים הארוכים של רחל, כמה בקשות היו לה? כלום. רחל זה כבס, כמו כבס, שתקה, נתנה, ויתרה, לא אכפת לה שום דבר, נתנה ללאה את הסימנים, ויתרה כאן, עשתה שמה, אומרת לבעלה, אם זה מה שהשם אומר לכם, תעזוב את הארץ שלי, את המולדת שלי, תיקח, תלך, אני תמיד, כל החיים, ילדה טובה. מה שאומרים לה, ממש כמו כבס, סייה תמימה. לפני מותה, אישה כל כך צדיקה, רחל, רחל, מבכה. הרחל הצדיקה הזו, לפני מותה, יש לה בקשה אחת קטנטנטנטנטנטנטנה ואמיתית, מתוך הבתוך שלה, בתוך שלה, בתוך של הלב שלה, היא מבקשת, אנא ממך, יעקב בעלי היקר, תנציח על הבן שעכשיו עומד להיוולד פה, אני מתה, אבל הבן שעומד להיוולד, תנציח את הכאב, את הצער, את הלבטים שלי, את כל הקשיים שלי, תקרא לו שהוא יזכור, שהוא יחיה את המתנה הזאת שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו לחיים מתוך אמא מתה. קרא לו בן עוני. רבותיי, מה כתוב בהמשך באותו פסוק? ואביו קרא לו בנימין. לא בן עוני, לא הבן של הצער שלי, אלא בנימין, הבן של החוזק שלי, ימין, ימין השם עושה חיל, בן ימין, הבן של החוזק, הבן של העוצמה. ורבותיי, זה מרפסון איגרה, מה יש לרחל? בקשה אחת קטנטנה, וזה לא סתם בקשה, זה בקשה שלפני המוות. בחזל כתוב שמצווה לקיים את דברי המת, וזה משהו שגם במסורת, בכל עמי העולם, בכל העולם, בכל מקום יודעים, שהבקשה האחרונה לפני המוות, יש איזשהו עניין מיוחד למלא אותה, ובקשה אחרונה לפני המוות, וזה לא רק אחרונה לפני המוות, זה באמת, הבקשה היחידה שהיה לרחל כל החיים שלה. אישה עוברת מסלול חיים מרתק, קשה, עם המון 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 הרפתקאות, בסופו של דבר, ממש רגע לפני מותה, ביציאת הנשמה, יש לה בקשה אחת ויחידה, קטנטנה, איך לקרוא לבן שלה. ורבותיי, למרבית הכאב, אפילו את זה היא לא הצליחה לקבל. אבל זה לא בגלל שכאילו לא פרגנו לה. יש כאן מחלויקס הראשונים, מחלויקס של האבויס הקדושים, מחלויקס בין יינקב לרוחל. רוחל אומרת, הילד הזה הוא בן עוני, הבן של הצער שלי, ויינקב אומר, לא, הוא לא הבן של הצער, הוא בן של החוזק, של העוצמה. מה, על מה, על מה נעשו בוויכוח כאן? רחל אומרת, אם הילד הזה יגדל בלי אמא, אז הוא מסכן, ילד בלי אמא. ויעקב אומר, נכון, לא יהיה לו אמא, אבל אני משנס מותניים. אני מוכן להתמודד עם כל הקשיים. אני מוכן לקחת עליי את כל התפקידים שאמא צריכה לעשות. הילד הזה, לי יהיה קשה, אבל הילד הזה לא יחסר שום דבר. כל מה שאבא נותן, אני אדאג לו, וכל מה שאמא נותנת, אני גם אתן לו. אני מוכן להירתם לבדי לעגלה שבדרך הטבע צריך לרתום לה שני סוסים. בית, משפחה, זו עגלה שרתומה לשני סוסים, אבא ואמא. שניים ביחד סוחבים את העגלה. ואמר יעקב, אני מוכן לעשות את שני הסוסים לבדי. זה קשה? יכול להיות. זה בלתי אפשרי? לא ולא, זה אפשרי. אני מתמודד. אני מרים את הכפפה. אני מפשיל שרבולים. זה נקרא, ואביו קרא לו בנימין. עכשיו רבותיי, בפועל, תכלס, לבנימין לא הייתה אמא. אז מה שאמא אמורה להעניק, לא היה לו. מה שאבא אמור להעניק, היה לו בכפליים. לכל ילד אבא נותן שעה ביום אבות ובנים, בנימין קיבל שעתיים. כל ילד מקבל מאבא צביטה בלחי, בנימין קיבל שתיים. כל אבא יושב על הברכיים מדי פעם, בנימין ישב כפליים. הכל בנימין קיבל כפול, ובאמת, מה אני אגיד לכם, יעקב, לא אני זה שאתן לך ציונים, אבל על בנימין נאמר לבין יומין נאמר, ידיד השם ישכון לבטח. ואם תראו שם בחומש דברים, בכל הברכות שיעקב, שמשה רבנו בירך את כל השבטים, אז יש קודם כל לראובן, אמר, אחר כך מתחיל, ולשימון וללוי וליהודה, יש בכל אחד דבר וחיבור, לכל אחד יש דבר וחיבור, חוץ מפתאום מופיע לבנימין, אומר, בנימין בלי דבר וחיבור, בנימין הוא עצמאי, לבנימין אמר ידיד השם ישכון עליו לבטח כל היום, בנימין זכה היה אושפיזין לשכינה, בית המקדש נבנה בחלק שלו. בנימין היה ידיד השם. חכמנו זיכרונם לברכה במסכת שבת מספרים שבנימין היה האיש היחיד בעולם, כמעט, שמת בעטיו של נחש. כלומר, בגלל הכללה הקדמונית שהתקלל אדם הראשון בגלל החטא של הנחש, אבל חטא עצמאי פרטי לבנימין לא היה אפילו אחד קטן. כלומר, יעקב אבינו באמת, באמת, באמת הצליח להוביל את הילד הכי מוצלח עם החינוך הכי יפה והכי טוב. יעקב אמר, אל תקראו לו בן עוני, תקראו לו בנימין. אני לוקח אחריות שהילד הזה יצא מוצלח. ורבותיי, לא אנחנו ניתן ציונים ליעקב, אבל זה הצליח. יפה. האם זאת אומרת שאפשר בלי אמא? וואו, שאלה קשה. אני לא בא לשאול האם יעקב צודק. אני לא בא לשאול האם זה נכון היה מה שהוא עשה. שם זאת לא הייתה שאלה, כי לא הייתה לו אפשרות אחרת. אמא מתה, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול להקים אותה לתחייה הלוואי, אם אתה מצליח, זה משהו אחר. שם זה אלה הנתונים. אבל תכלס, כתוב בפסוק, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. אבא נותן את מה שהוא יכול לתת, ואמא נותנת את מה שהיא יכולה לתת. האם יכול אבא לתת את מה שהאמא צריכה לתת? אוי וי וי וי, יש כל מיני רבנים שמטפלים בשלום בית, בחינוך לחיי משפחה, בתפקיד של בחינוך חתנים וקלות, הדרכה, עניינים, יודעים להסביר בדיוק מה התפקיד של האבא, מה התפקיד של האמא. אנחנו יודעים את זה גם בגמרא, זה כבר כתוב. כתוב נשים במייקה זכיין שהן נותנות יד לילד ולוקחות אותו לחדר. זה לא טנדר וזה לא אבא וזה לא עוזרת, זה האמא. האמא עם הנאיביות שלה, עם הוואו, על כל שטות קטנה שהילד אומר, איזה מותיק אתה אומר, היא באמת מתפעלת, היא לא עושה את עצמה. זה, אם ילד לא יקבל את זה, לא בטוח שהוא יצא משהו לא בסדר, הוא יכול לצאת בנימין, מקסים, אבל זה יהיה חסר לו. יש עוד משהו, יש משהו, תורת אמך. ילד שגדל בלי אמא יכול לגדול ידיד השם ישכון לבטח, כמו בנימין. אבל את התורת אמך, שאמא לא נתנה, לא יהיה לו. מאיפה יהיה לו? לא יהיה לו. יעקב לא אמר אני אהיה אמא שלו. יעקב אמר אני אדאג לכל מחסורו. עכשיו רבותיי, אם אנחנו ננסה לקחת כמה דוגמאות. לא חס ושלום ביקורת על יעקב, לא ביקורת על בנימין, אלא פשוט לראות איך צומח ילד עם אמא, ואיך צומח ילד בלי אמא. שוב, אי אפשר לעשות ביקורת על יעקב, כי יעקב לא אמר לרחל, לכי חזרה לאימא שלך, אני אסתדר בלעדייך, אני אחנך את הילד. הקדוש ברוך הוא לקח את רחל. ואז יעקב עשה את המירב, את המקסימום, יותר מזה אולי יכול לעשות. אבל באמת, באמת, זה המקסימום. אם הייתי מנסה להציג את זה בעברית שלנו, אז יעקב אמר, אני אצליח לעשות את בנימין למיליונר. כל הכבוד, באמת יפה. לעשות את בנימין למיליונר זה משהו משהו. אבל אם הייתה לו אמא, אז הוא היה מיליארדר. אז מיליונר זה בסדר גמור, זה לא משהו גרוע. אבל מיליונר שיכול היה להיות מיליארדר, זה משהו אחר לגמרי. בנימין צמח הכי טוב והכי מוצלח שאפשר בלי אמא. בואו ניקח כמה דוגמאות קטנות. אולי כהמחשה הייתי רוצה קודם כל להצביע על מישהו שהוא הכי 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 אנטיתזה למי שאין לו אמא. מה יכול להיות הכי אנטיתזה למי שאין לו אמא? אה? מי שיש לו אמא. לא, זה לא הכי אנטיתזה, זה אחד נגד אחד. אבל יש לי ברשותכם הצעה, תחזיקו חזק על הכיסא, יש לי הצעה למישהו שיש לו שתי אמאות. וואו, שתי אמאות? כן, פרשת השבוע. פרשת השבוע? הרב חנוך, זה היום עוד לא פורים, על מה אתה מדבר? כן, לרחל לא נולדו ילדים. אז היא באה אל יעקב ואמר לה, ואמרה לו, קח את שפחתי, אולי אבנה גם אנוכי והיא תלד על ברכי, ואולי אבנה גם אנוכי ממנה. והיא נתנה לו את שפחתו, השפחה הרתה ונולד דן. רבותיי, לדן היו שתי אמאות. רחל גידלה אותו על ברכיה, כך כתוב במפורש. אבל הייתה לו גם את האמא הטבעית שלו, האמא הביולוגית, גם היא אהבה אותו, וגם היא חינכה אותו, וגם היא גידלה אותו. דן היה בדיוק, בדיוק, בדיוק האנטיתזה הכי קיצונית לילד שאין לו אמא. יש לו שתי אמאות. דן. מה יצא מדן? ומה יצא מבנימין? אם נראה את התוצאות, נוכל לדעת מה זה שמה בני מוסר אביך, ומה זה אל תיטוש תורת אמך. אמא לא נותנת לילד מוסר. אל תלך לכאן, אל תלך לשם, אסור לדבר בתפילה. אמא אוהבת את הילד, אמא נותנת לילד מסגרת. אמא מחזקת את המנטליות של הילד. דן היה כל כך מחוזק במנטליות. דן היה מאסף לכל המחנות. מה זה מאסף לכל המחנות? כל המצורעים, כל הזווים, כל הקשי יום, כל הנרקומנים, כל המשוגעים, כל המסכנים, כל הפסחים, כל המפגרים, כל אני לא יודע מה, הגנבים, הפושעים, מכל המחנות, אלה שהענן פלט אותם, שהחברה פלטה אותם, אצל דן הם מצאו מקלט. דן לא פלט אותם. דן, יש לו מספיק אוויר בריאות, מספיק כוח, מספיק לב רחב, מספיק אהבה בשביל לחלק אותה גם לכל המסכנים. דן לא מגרש אף אחד. דן מחזיק את כולם. דן שומר עליהם. דן אוהב אותם. כל אלה שנפלטו מהענן, מהמחנות, מכל 11 השבטים, לא נשארו במדבר. היה דן. דן אוסף אותם. דן לוקח אותם אליו. זה קלקל לו משהו? זה הזיק לו משהו? לא. אז למה כל אלה שעד דן גירשו אותם? כי הם פחדו שזה יזיק להם. אז זה יכול היה להזיק להם באמת. אבל לדן? לדן לא מזיק שום דבר. דן הוא מפלדה. דן הוא ברזל. דן לא מפחד מכלום. דן לוקח את כל הרעים אליו, מתמודד. משהו מצליח לתקן, מתקן. משהו לא מצליח לתקן, הוא משאיר ככה. שום דבר לא קרה. בוא תמשיך, בוא תמשיך. אצלנו אתה מסודר. עם עגילים, עם קוקו, מה שאתה רוצה. בוא לבית הכנסת שלנו, יושב בפינה, יהיה בסדר. נביא לך קפה, נביא לך שתייה, נביא לך בורקס. שב, שב, אצלנו יש לך מקום. דן, נאסף לכל המחנות. רבותיי, שמשון הגיבור היה משבט דן, אבל זה נושא לא לעכשיו כי כבר אין זמן, אבל דן הוא מאסף לכל המחנות. לדן הייתה אישה לא כל כך, איך קוראים לזה בעברית שלנו היום, פוריה. היא ילדה לא רק בן אחד. לבנימין הייתה אישה מאוד בלי עין הרע, ילדה לו 10 בנים. ומשום מה גם עוד מזל אחד קשה היה לדן, הבן האחד ויחיד הזה שהיה לו, קראו לו חושים, הוא היה לא עלינו ולא עליכם חרש אילם. ננסה לעצום את העיניים לראות איך נראה ילד חרש אילם, עם קסקט שמות על הצד, מחסה לו את האוזן, מכנסיים חצי פתוחות, חצי סגורות, חולצה חצי בחוץ, חצי בפנים, נעליים בלי גרביים, נעליים בכל אחד בצבע אחר ובסרוכים פתוחים, וככה הוא הולך מתנדנד מצד לצד, מצד לצד כמו ברווז, ועושה קולות בקול כי הוא חרש, אז הוא גם לא יודע לדבר, הוא מדבר על עצמו בקול, כל מיני צעקות, כל מיני קולות. זה היה הבן האחד והיחיד של דן. דן נשבר מזה, לא, דן אהב את הבן שלו. דן קירב אותו. לחושים הזה הייתה אישה. ונולדו לילדים, ואיפה הם גדלו? אצל דן. ולילדים היו נכדים, הם כבר גדלו גם אצל דן וגם אצל ההורים שלהם. רבותיי, לבנימין היו 10 ילדים מוצלחים, מוכשרים, מופים וחופים וארד ונעמן. לא זוכר את כל השמות שמה בגמרא, בסוף מסכת, סליחה, במסכת חומש בראשית, בסוף חומש בראשית יש את הרשימה. כולם מוצלחים. אנחנו נראה את בנימין יוצא פעם אחת לשבת, לתפילה, עם כל הגדוד, איזה יופי לבושים כולם, ממש מהז'ורנלים, ככה איזה יופי כולם עם קסקטים, עם חליפות, עם ככה, עם הבגדים הכי מותגיים, והולכים, רואים את בנימין, את דן, הולך עם המתנדד שלו, כולם אומרים, וואו, איזה כיף לבנימין, איזה מסכן דן. נו, רבותיי, מה אתם חושבים? להיסטוריה אין מה להגיד. רק תשמעו איזה קטע קטן של פרסומת, ונחזור לספר מה אמרה ההיסטוריה.
עכשיו איתכם, לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבהרד.
מוריי ורבותיי, הדף היומי.
מהיום, במקום שזמן יקר ילך לאיבוד, אפשר לנצל כל רגע ללימוד תורה. חדש, שהוא הדף היומי הגדול בעולם, עם הרב בנימין מילצקי. איתכם בכל מקום ובכל שעה. חייגו עכשיו ל-058-693-93, ותוכלו להאזין לשיעורי הדף היומי. 058-693-93. חייגו ותהנו מעולם שלם של מתיקות התורה. החיוג חינם לבעלי שיחות ללא הגבלה ובעלות שיחה סלולרית רגילה.
כל חי אונליין, 93fm.co.il. כבר ביקרתם?
Love it, I 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 love
עכשיו איתכם לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבהרד.
שימו לב רבותיי, בני ישראל יצאו ממצרים לא הרבה שנים אחרי הסיפור שנולדו האבות והשבטים והילדים שלהם. אם אנחנו נראה את הרשימה, יש שם מספרים לכל אחד. יהודה היה הרבה מאוד, כמעט 65 אלף, הכי הרבה. אבל דן היה יותר מ-40 אלף. בנימין היה משהו כמו 20 אלף. כלומר, שבט דן היה כפול באוכלוסין משבט בנימין. מה הפירוש? בן אחד ויחיד היה לדן, והבן הזה נולדו לו ילדים, לילדים ילדים, לילדים ילדים, וגם לבנימין היו ילדים, נולדו להם ילדים, לילדים ילדים, תוך לא הרבה שנים, משהו כמו 200 שנה בערך, עקף דן את בנימין בלי וינקר. בנימין התחיל עם 10, דן התחיל עם 1. כלומר, הוא היה צריך ללכת בספיד פי 10. אם בנימין עושה על 60, דן צריך לנסוע על 600. לא, זה לא נכון. כאן יש לנו מפתח נורא גדול, מה זה נקרא מוסר אביך, ומה זה נקרא תורת אמך. לשם כך, רבותיי, לא תהיה לנו ברירה, אלא לעשות לרגע אחד את נחתה, ולהתחיל עם איזשהו משל, עם סיפור. כדי שנבין מה זה נקרא משפחה מרובת אוכלוסין, מאיפה זה בא, איך זה מגיע, מאיפה זה מתחיל. הסיפור הזה סיפור נורא נורא מפורסם, יש הרבה מאוד אנשים שמכירים אותו, הוא כנראה היה, ואם הוא לא היה אז הוא יכול להיות. האיש שהמציא את המשחק המפורסם, שח, שחמט, הביא אותו מתנה לשח, למלך, למלך של פרס. והמלך התבונן במשחק, הבין את הפרינציפ, נורא התפעל, ואז הוא אמר לווזיר, הווזיר הזה שהמציא את המשחק, הוא אמר לו, אני מאשר לך איזו מתנה שאתה רוצה. אני עשיר, יש לי אוצרות מלוכה, הרבה זהב, כסף ויהלומים, בחר לך איזו מתנה גדולה, כי יד המלך אתן לך. הווזיר קד קידה לפני השח, לפני המלך, הוא אמר לו, אדוני המלך, אני מבקש, יש לך לוח של שח. בלוח של השח יש 64 משבצות. 8 לאורך, 8 לרוחב. בבית הספר העממי לימדו אותי ש8 כפול 8 זה 64. אם מאז לא עבר שום שינוי, עניתי בבית הספר העממי לפני 50 שנה. מה פתאום? כמעט 60 עוד מעט. לפני 50 שנה כבר הייתי בישיבה קטנה. אז אם לא יעבר שום שינוי, אז עדיין נשאר 8 כפול 8, 64. אומר הווזיר, 8, 64 משבצות, אדוני השח, אדוני המלך, יש לי בקשה צנועה. שים נא במשבצת הראשונה גרגיר אחד של חיטה. במשבצת השנייה תשים שני גרגירים של חיטה. בשלישית תשים 4 גרגירים. ברביעית תשים 8 גרגירים. אחר כך שוב כפול 2, 16 גרגירים, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, זה כל מה שאני רוצה. כמה עד סוף המשבצ, עד סוף הלוח, תמלנה בבקשה אותה בגרגירי חיטה. המלך זקף גבות בתימהון, איזה איש טיפש. אני חשבתי שיבקש כסף, זהב, מרגליות, יהלומים. מה הטיפש הזה רוצה שם? איזה שקית קטנה עם איזה חצי קילו או קילו חיטה? זה מה שהוא רוצה? טוב, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא יקבל. נתן הוראה לשניים משומרי ראשו, לכו איתו למחסן של התבועה, תמלו לו שם את החצי שקית הזו שהוא רוצה, ותשלחו אותו הביתה לשלום. בינתיים, הווזיר שאתה קפה, שאתה תה, פטפט פה, דיבר שמה, עוברים שעתיים, שלוש, ארבע, שומרי הראש לא חזרו. מה קורה כאן? הם קיבלו פקודה קטנה לתת שם איזה חופן או שני חופנים של כמה גרעיני חיטה לווזיר הזה שהמציא את המשחק, ולמה הם לא חזרו? הוא שלח שליחים למחסן, לכו תקראו לאנשים האלה שיפסיקו להתרשל במלאכתם. הם גמרו לשקול לו שם את החצי קילו חיטה שהוא רוצה, שיחזרו לעמוד כאן על המשמרת. השליחים חוזרים בחזרה אל המלך ואומרים לו, הם עוד לא גמרו לו לשקול לו את מה שהוא צריך.
מה?
לא גמרו לשקול חצי קילו 4 שעות? איך זה יכול להיות? לא גמרו לשקול. טוב, המלך קורא להם מהר. תבואו מהר, מה זה לא גמורתם לשקול? צועק עליהם. והם ככה בהכנעה גדולה אומרים, אדוני המלך, נראה לך שהווזיר ביקש בקשה קטנה, הוא ביקש בקשה גדולה מאוד. התחלנו למלא, אחר כך פתאום קלטנו שזה לא הולך, אז במקום למלא לקחנו נייר ועיפרון, התחלנו לחשבן כמה הוא צריך, אנחנו עוד אוחזים באמצע החשבונות, אבל מה שנכון לבינתיים, אם תיקח את כל מדינת פרס, ותעשה ממנה אסם של גרעיני חיטה, גבוה מפרס, מהרצפה עד הירח, 500,000 קילומטר, אין מספיק מקום, זה לא אסם מספיק גדול, למלא את כל מה שהוא ביקש. מאז בריאת העולם, ועד עצם היום הזה, לא צמח בכל העולם, כל כך הרבה גרעיני חיטה מה שהוא ביקש. אין אפשרות למלא את הבקשה שלו. המלך חשב שהם חומדים לצון. מה אתם מדברים שטויות? מה זה? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128? שטויות! אדוני המלך, גם אנחנו חשבנו. לקחנו נייר ועיפרון, וראינו שאתה עושה 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, עד 64 משבצות, אפילו רק עד 50 משבצות, בהתחלה זה קטן, אבל כשמתחיל להיות גדול, זה גדל בפסיעות כפולות. וכשנהיה עוד פעם כפול, זה שוב גדל בפסיעות כפולות, זה נורא הרבה. זה מגיע למימדים עצומים, 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 עצומים. אין מספיק מקום בכל העולם, אם נמלא את כל העולם רק עם גרעיני חיטה. רק גרעיני חיטה. אין עכברים ואין חתולים ואין אנשים ואין בתים ואין יערות ואין ים. כל כדור הארץ, גרעיני חיטה, גרעיני חיטה, גרעיני חיטה, שכבה על שכבה, שכבה על שכבה, שכבה על שכבה, שכבה על שכבה. 10,000 קילומטר לגובה, הכל מלא חיטה מ-64, איזה 10,000,000,000 קילומטר לגובה, גרעיני חיטה. ככה זה עובד. ומי שלא מאמין לי, יש לזה עוד כמה וכמה דוגמאות, אולי אתן עוד אחת כדי שזה יהיה יותר משכנע. אבל במקום כל השכנועים, קחו נייר, היום יש מחשב, כשאני הייתי ילד, לקחתי את זה מנייר ועיפרון, חשבנתי את זה. היום פשוט עושים את התוצאה כפול 2. כפול 2, כפול 2, כפול 2, כפול 2, כפול 2, כפול 2, כפול 2 במחשב. במכונת חישוב זה לא יעבוד לכם, כי אין מספיק מקום על הסקאלה למספרים, אז זה ייגמר בסוף. אבל במחשב, שיש מסך גדול, אפשר אותיות קטנות, זה לא ייגמר, יש מספיק מקום. בכל אופן, המשל השני מספר, אותו משל, אפשר להגיד זה 1,000 משלים, מספר שפעם איש אחד הגיע אל השני, ואומר לו, תראה, אני רוצה לעשות איתך עסקה. אני אתן לך $10,000, ואתה תיתן לי אגורה אחת. מה? אתה צוחק. אני אתן לך אגורה ואתה תיתן לי $10,000, כן. אומר, לא רק פעם אחת, גם למחרת אותו דבר. אני שוב יבוא, ואני אתן לך עוד פעם $10,000, ואתה תיתן לי 2 אגורות. וזה לא נגמר. ביום השלישי אותו דבר. אני אבוא, אני אתן לך $10,000, ואתה תיתן לי 4 אגורות. והלאה, 8 אגורות, 16 אגורות. ככה אני מוכן לעשות איתך עסקה חודש אחד. אמרו מיד, חותם, בטח, בטח, מסכים, חותם. בא הביתה, מספר לי אשתו, וואו, את יודעת, פגשתי איזה טיפש אחד, מסכים לתת לי $10,000 תמורת אגורה בודדת. אז אשתו אומרת לה, בוא הנה, הוא צחק עליך, אתה באמת נראה לך שיבוא עם בלילה ויביא לך ב7 בערב, כמו שהוא הבטיח, יביא לך $10,000 תמורת אגורה, מה הוא מטומטם? אתה חושב שאנשים זורקים כסף ברחוב? הוא לא יבוא, הוא לא יביא לך. מה אני אגיד לכם? 7 בערב, 00, מקישים על הדלת, מגיע בן אדם עם חבילה של שטרות $10,000 ולוקח אגורה ואומר תודה רבה. האיש ואשתו זוקפים גבות בתימהון, הם בטוחים שהם הגרילו מפעל הפיס. וואו, איזה יופי. אשתו אומרת לו, מה אתה חושב שהוא משוגע? מחר הוא כבר לא יבוא. למחרת ב7 בערב הוא הגיע, נתן $10,000 וקיבל 2 אגורות. וגם הוא וגם אשתו זוקפים גבות בתימהון. מה קורה כאן? אולי הדולרים מזויפים? אולי מישהו צוחק עלינו? אולי מישהו עובד עלינו? לוקחים לבנק, הולכים לבדוק, שום דבר לא מזויף, הכל אמיתי, הכל טוב. ביום השלישי הוא שוב הגיע. נותן שוב $10,000, וכבר קיבל 4 אגורות. וביום החמישי הוא כבר קיבל 8 אגורות. ואנשים, שני בני הזוג בטוחים, שהם עשו את עסקת חייהם, איזה יופי. ואז האיש אומר לי, אשתו, וואי, את יודעת, אני מצטער, שלא עשיתי איתו עסק איתו על חודשיים, או אפילו על 3 חודשים, למה רק חודש אחד? רבותיי, אל תהיו בנקאים ואל תהיו אנשי פיננסים. קחו נייר ועיפרון ותעשו חשבונאים בסוף החודש. זה שנתן אגורה 248 הרוויח, או זה שנתן 10,000 דולר הרוויח. מי הרוויח? תתפנו לשמוע, זה שנתן כל יום 10,000 דולר, הרוויח בסוף החודש. למה? כי בימים הראשונים זה קצת. אחרי 10 ימים זה כבר לא כך קצת. אחרי 20 ימים זה הרבה מאוד. ואחרי 25 זה נורא הרבה. ואז פתאום הנורא הרבה נהיה כפול נורא הרבה, כפול נורא הרבה. אחרי 30 יום מכסה, האגורה 248 מכסה את 10,000 דולר כל יום. כי 10,000 דולר כל יום כפול 30, זה בסך הכל 300,000 דולר. 300,000 דולר לפי, אני יודע מה, 3.5, 4 דולר, זה משהו כמו 1.25 מיליון דולר, לא יותר, מיליון דולר, מיליון שקל, סליחה. אבל מי שנותן אגורה 248, 16, 32 במשך 30 יום, נותן הרבה יותר ממיליון שקל. זה נראה אבסורד, לא צריך להאמין לרב חנוך, הרב חנוך לא אמר, קחו נייר ועיפרון, תראו מי אמר. יפה, אם מה שנכון בנייר ובכסף ובגרעינים של חיטה, נכון גם אצל ילדים, משפחה. בני זוג מתחתנים, מזל טוב. אם נולדים להם שני ילדים, זו הכמות. זה הכמות של הדור הקודם, שני בני זוג, אבא, אמא, עם שני ילדים, כמות של האוכלוסייה בדור הבא לא תתרבה ולא תתמעט. אבל אם לבני הזוג נולדים רק 4 ילדים, לא 6, לא 8, לא 12 ולא 22, 4 ילדים, כמות הילדים מכפילה את עצמה, כלומר כמות האזרחים מכפילה את עצמה בדור הבא. עוד דור, לכל אחד משני בני, מ4 ילדים נולדים 4 ילדים. אז כמות כמות האוכלוסייה שוב מכפילה את עצמה. וככה מדור לדור, עכשיו בואו לא נסתכל על כל האוכלוסייה, נסתכל על משפחה אחת. איזה דן אחד בארץ מצרים התחתן, נולד לו רק בן אחד, בלי עין הרע, עוד בארץ ישראל, סליחה, קוראים לו חושים. חושים התחתן, נולדו לו 4 ילדים, לא צריך יותר. 4 ילדים האלה התחתנו, כל 4, אף אחד לא היה מעוקב שידוך, אף אחד לא היה מצב שאין לו ילדים, אף אחד לא עזב את הארץ, אף אחד לא יפנה עורף, כולם נשארו מסביב השבט, לכל אחד נולדו 4 ילדים. יפה. בדור הבא זה כבר 16, נכון? לכל אחד מ-16 הילדים האלה נולדו 4 ילדים, לא יותר, 4 ילדים. אבל כולם שומרים אמונים, כולם אומרים אנחנו משבט דן. אף אחד לא עבר לגור בשבט אחר, אף אחד לא יפנה עורף, אף אחד לא אמר אני לא רוצה להתחתן, אף אחד לא אמר אני לא רוצה ילדים. כולם רוצים 4 ילדים מספיק. עוד דור, זה כבר 32 ילדים, נכון? איפה 32 ילדים? בשבט דן. עוד דור, זה כבר 64. איפה? בשבט דן. אחרי 64 נהיה 128, 256. רבותיי, אחרי 50 דורות, אם כולם, כולם, כולם ממשיכים עם העקרונות האלה, אף אחד לא מת, אף אחד לא נהרג, אף אחד לא בורח, אף אחד לא מפסיק להתחתן, כולם, 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 תוך 50 דורות, כל כדור הארץ הופך להיות מלא, 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 מפוצץ עם אנשים משבט דן. אין מקום למדבר, אין מקום ליער, אין מקום לים, אין מקום לגורדי שחקים, כי זה הכל אנשים, אנשים, אנשים בשוכבים, אחד על השני כמו סרדינים, בשכבה של 10,000 קילומטר, עד מעל האטמוספירה, רק עם אנשים משבט דן. זה לא קורה. גם עם עכברים זה לא קורה. למרות שאם ניקח שם, ניקח נייר ועיפרון, עם עכברים זה צריך לקרוא יותר מהר. כי כל עכבר יש לו 12 ילדים. בעוד 3 חודשים עוד פעם 12 ילדים. 5 שנים, כל העכברים שבעולם, שנולדים ימשיכו לחיות וללדת ילדים, איזה 5 שנים? 2. כל כדור הארץ מלא צפוף שכבה של עכברים מיליון קילומטר. בעוד 3 חודשים זה כבר נהיה פי 12. זאת אומרת שמה שקורה בעולם הוא שיש אנשים, יש עכברים, יש זבובים, בדיוק כמה מקום שיש להם. למי שיש יותר מקום מתרבה יותר, למי שיש פחות מקום אז הוא נטמע, מתערבב, הולך להפוך, לשנות זהות, נעלם, מתעדה. מי שיש לו עקרונות, מי שיש לו קו, נשאר, שורד, שורד הרבה זמן, בלי סוף. זה מה שהיה שבט דן. שבט דן ידעו, אולי אתם יודעים מה עוד לפני כן, בשבוע שעבר או לפני שבועיים קראנו בתורה, כשיצחק מצא את הבאר שלא רבו עליה, אז הוא אומר, מצאנו מים, ואומר, עכשיו אנחנו נוכל לחיות בשלווה, ופרינו בארץ. מה זה ופרינו בארץ? נתרבה בארץ. ואם לא יהיה באר, מה יקרה? אז לא יהיה מים, לא יהיה שתייה, לא יהיה מראה, לא יהיה צון, לא יהיה פרנסה, אז יתפזרו, אחד ילך לפה, אחד ילך לשם, אחד ילך לשם, אז הפירייה וריבייה אולי תמשיך, אבל לא יהיה זהות, אבל אם יש באר, מסביב לבאר יש אנשים, יש חיים, יש פרנסה, יש אקשן, יש עבודה, ופרינו בארץ, 4, 5, 10 דורות, אנחנו נהיה טריליון, טריליארד, מיליארד אנשים, עד אין סוף. למה? יש איזשהו גרעין מאחד. זה מה שהיה לדן. לדן היה את המאחד הזה. איך אמרנו מקודם? דן, היו לו שתי אמהות. שתי אמהות זה מסגרת כפולה. ממסגרת כפולה אף אחד לא בורח. כולם אוהבים. כולם רוצים להישאר בפנים. דן היה מאסף לכל המחנות. יש עוד כמה דוגמאות. למשל, יוסף. יוסף עזב את בית הוריו בגיל נורא צעיר. אבל הייתה לו אמא. ולא סתם אמא. כל הסיפורים, רבותיי, שאתם מכירים על רחל אמנו, זו הייתה אמא של יוסף. של בנימין היא גם הייתה אמא, אבל היא נפטרה כשהוא נולד. אבל אמא של יוסף, נכון שהיא טיפלה בו רק עד גיל 17. אבל רבותיי, אתם יודעים מה אמא יכולה להכניס במשך 17 שנים? בארץ ישראל, בזמן יהושע בן נון, השבט הכי גדול, שהכי הרבה התרבה, היה שבט יוסף. חזל אומרים, בגלל שיוסף לא שלטה בעינה, אין לו עין הרע. יוסף עוצמתי, מתרבה בלי שום פרופורציה לכל שאר השבטים. למה? זה עוד פעם, זה בא מיוסף. יוסף היה טוב עין. הילדים של יוסף גדלו על הברכיים שלו. הנכדים של יוסף על הברכיים שלו. תקשיבו מה כתוב בסוף חומש בראשית. גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. מי זה מחיר? בן מנשה. מי זה מנשה? בן של יוסף. זאת אומרת, יוסף מחיר, סליחה, יוסף, מנשה מחיר. בני יוסף, זה כבר דור שלישי, בני מחיר. גם בני מחיר, בן יוסף, אז עוד פעם, יוסף, מנשה, מחיר. בני מחיר, זה דור רביעי כבר. הבנים שלהם יולדו על ברכי יוסף. כלומר, יוסף איגד, חיבק, אהב, דור חמישי. כל שבוע הלך למחסני השקל, להכל בדולר. קנה מלא 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 מתנות, מלא שוקולדים, מלא סוכריות, לכל הנכדים שהם יאהבו לבוא לסבא וסבתא. אף אחד אף פעם לא מזייף להם, כל הזמן באים. מה קרה? אחרי הרבה מאוד שנים, הבנות של צלופחד, בן מחיר, בן מנשה, דור שמיני כבר, באות אל, יהושע, אל משה רבנו ואומרות, אנחנו רוצים חלק בארץ ישראל, אנחנו פטריוטיות, ארץ ישראל היא שלנו. למה? כי אנחנו נכדות של יוסף. עוד כמה דורות אחר כך, בזמן יהושע בן נון, פתאום יוסף בא אל יהושע, בני יוסף באים אל יהושע ואומרים, אנחנו רוצים להברות, לברה, לברה את היער, אין לנו מספיק מקום, גדלנו, התרבנו, התרחבנו בלי פרופורציה. מה קרה? יש מסגרת. אם יש מסגרת, אף אחד לא בורח. אם אף אחד לא בורח, אז עניין של זמן. יש לך רק בן אחד, נו אז מה? לבן הזה יהיו רק שני בנים, אז מה? לשניים יהיו ארבע. אם אין פרץ ואין יוצא ואין צווחה ברחובותינו, אשרי העם שככה לא, אז מה הבעיה שזה רק 4 ילדים ולא 16 ולא 18? להיסטוריה יש את החוקים שלה. ההיסטוריה היא תוכנת לאט, אבל היא תוכנת בצדק, היא תוכנת אמיתי, היא תוכנת חזק. דן עם ילד אחד הביא גדוד כפול מבנימין עם 10 ילדים. זאת אומרת, כפול מבנימין עם 10 ילדים, זאת אומרת פי 200. פי 200 יותר עוצמה. מה קרה? מחזיק, חזק. החפץ חיים שואל את השאלה הזו, למה לדן היה שבט יותר גדול, ולבנימין היה שבט יותר קטן? והתשובה שלו היא נורא פשוטה. אי אפשר נגד הקדוש ברוך הוא. זו תשובה נכונה, תשובה אמיתית. השתבח שמו לעד, ברכת השם היא תעשיר. כשאנחנו מנסים להיכנס יותר לעומק, מה קרה? למה? על איזה כפתור צריך ללחוץ כדי לזכות לברכת השם? אז הנה מסתבר שהכפתור הזה נורא פשוט. אהבה. כך, תאהב את האישה, תאהב את הילדים, תאהב את המשפחה, תעשה מסגרת שתהיה מסגרת אוהבת, מסגרת תומכת, מסגרת של כיף כזה, מסגרת נכונה, מסגרת טובה. אז לא ביום אחד, לא ביומיים, גם לא בשנה, גם לא בעשר שנים, אפילו 100 שנים, 500 שנים, בשביל ההיסטוריה זה נורא קצת. אבל אתה נושם עמוק, יש לך איזשהו מסר, יש לך איזשהו רעיון, אתה מצליח ללכד בו את הדורות הבאים אחריך, ההיסטוריה תהיה שייכת לך. ההיסטוריה שייכת לא לאלה שעשו הרבה רעש, אלא אלה שעשו הרבה מסגרת. אלה שאהבו את האישה, את הילדים, את החיים, את עצמם, את כל המערכת. לא עשו ביקורת, לא, אף פעם לא כיסחו, לא קיללו, לא התרגזו. שקט, שלווה, חמוד, שלוחן של שבת, זה מושך במפה, שם נשפח מרק, שם זה, מה קרה לך לבריאות, שכולם, כל מי שעשה איזה משהו שעד אתמול צעקת עליו, קום, תן לו נשיקה מצלצלת במצח. ילד קטן, הוא יאהב אותך הרבה יותר מה שמתסביר לו שהוא שלומיאל והידיים שלו עקומות והוא לא יודע להחזיק מרק. עזוב, אתה רוצה גם בעוד 500 שנה שיזכירו אותך, בעוד 2000 שנה, יש איזשהו כמיהה, עמוק בלב יש לנו כמיהה שאנחנו נהיה בני על מוות, שנהיה נצחיים. יש לי על זה הרבה הוכחות, הרבה דוגמאות, ממש התכונה התת מודעית הזאת של ה... תחיית המתים, של העל מוות, של הנשמה, של עולם הבא, אנחנו רוצים את זה כבר כאן. איך נעשה את זה? נשאיר תביעת אצבעות אמיתית בעולם. תביעת אצבעות אמיתית בעולם זה לא לקחת עולר ולחרות על הסלע. ברוך ג'מיל היה כאן. אף אחד לא יודע מי זה ברוך ג'מיל. תביעת אצבעות אמיתית בנצח זה נקרא האישה שלך, הילדים שלך, החתנים שלך, הקלות שלך, הנכדים שלך, המשפחה שלך, השם שלך, הזיכרון שלך. זה לא יהיה אם תדפוק על השולחן, זוזו אני פה. זה יהיה אם אל תזוזו, אני לא פה. רבותיי, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
שבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
קהל קדוש, אנחנו כאן בפרשת וישלח. פרשתנו מספרת כיצד זכה יעקב אבינו לשינוי שמו מיעקב לישראל. זה היה כשנאבק יעקב אבינו עם המלאך וסירב לשחרר את המלאך עד שיברך אותו. ברכתו של המלאך, שהוא היה גם שרו של עשיו, הייתה לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. שני השמות הללו, יעקב וישראל, הם גם השמות של כללות של העם היהודי. לפעמים נקרא עמנו בשם יעקב ולפעמים ישראל. מוסבר בתורת החסידות כי שני השמות יעקב וישראל מסמלים שתי דרגות כלליות של עם ישראל. קיים מצב בעם ישראל שאז הוא מכונה בשם עבד השם, וישנו מצב שהוא נקרא בשם בן, בנים אתם להשם. כשעם ישראל הוא בדרגת עבד בלבד, הוא נקרא יעקב. כפי שהפסוק בישעיהו, ועתה שמע יעקב עבדי. וכאשר הוא מתעלה לדרגת בן, כשעם ישראל מתעלה לדרגת בן, אז הוא נקרא ישראל. ככתוב, בני בחורי ישראל. בנים אתם להשם אלוקיכם. ההבדל בין עבד לבין בן ברור למדי. כשהבן ממלא את רצון אביו, הרי שהוא עושה זאת בשמחה, באהבה, בעונג, זה הבן. לעומת זאת, העבד לא תמיד רוצה למלא את ציוויו של האדון, ולעיתים קרובות הוא ממלא את ציוויו רק מתוך הכרח ומתוך תחושה של חוסר ברירה. שני המצבים הללו קיימים גם בעבודת השם. יהודי יכול ללמוד תורה. יהודי יכול גם להתפלל ולקיים מצוות ולעבוד את בוראו, והכל מתוך שמחה והכל מתוך עונג, כמו בן. אבל הוא גם יכול כל זאת לקיים, לא להחסיר דבר, אבל הוא יעשה זאת מתוך הכרח, מתוך חוסר ברירה, כמו עבד. וזו המעלה של ישראל על יעקב. כשיהודי עומד בדרגת ישראל, הרי שהוא רץ בשמחה לעבוד את הבורא יתברך, ואין לו שום מלחמות פנימיות עם היצר הרע בעניין זה. ואילו כשהוא נמצא בדרגת יעקב, הרי פירוש הדבר שאותו יהודי יצרו אינו מתלהב יתר על המידה מעבודת השם, ואותו יהודי חייב להילחם עם היצר ולגבור על היצר. ובשל כך הוא עובד לפעמים את בוראו רק מתוך קבלת עול מלכות שמיים. מובן מאליו שדרגת ישראל היא השלמות שאליה עלינו לחתור. אולם כאן קיים דגש ברור, אי אפשר להגיע לכך מבלי לעבור תחילה את אותו שלב הנקרא יעקב. במילים אחרות, כשיהודי מתלונן שקשה לו לעבוד את השם ושלא תמיד בא לו לקיים את מצוות התורה, ובעיקר לימוד התורה בחשק, עליו לדעת שזה מצב טבעי של תחילת הדרך בעבודת השם. תחילת הדרך בעבודת השם. לא בבת אחת יכול היהודי לסלק מתוכו את היצר הרע ולהפוך את רצון השם לרצונו הוא. בתחילה, גם אם התחלה זו נמשכת שנים, בתחילה היצר מתנגד, היצר נלחם ומנסה להפריע בעבודת השם. אך כשאותם יהודים עומדים מולו מתוך עקביות, מתוך עקשנות ומבלי להתייאש, אז מצליחים לגבור עליו. וכאן אנחנו עוברים ללשון רבים, כי הרי רק בכוחם של רבים תורה ציווה לנו משה, כדי שתהיה מורשה. בלי קהילת יעקב זה לא יהיה. תפילה ביחיד, לימוד ביחיד, לא הולך כל כך. אין את המרץ, אין את התנופה, אין את השמחה שרק הציבור מקנה אותה לזה שמתחבר עם הציבור. ולהגיע למצב שבו חיי התורה והמצוות הופכים לעונג ולדבר שהיהודי רץ אחריו בשמחה, הרי שהדבר הזה הוא שלב שני כשקדם לו אותה דרגה של יעקב, עניינו עבד כפי שהזכרנו כאן. רק עם הקבלת עול מלכות שמיים תחילה, כשאדם צעיר, ילד צעיר, בחור, מבוגר, הכל בהתחלה עניין של קבלת עול מלכות שמיים. ובמשך הזמן, הרי שהוא קונה את אותו חשק שמזכה אותו להיות שייך לישראל, כי שרית שליטה. וזו הסיבה לכך שגם לאחר שקיבל יעקב אבינו את השם ישראל, עדיין הוא נקרא בשם יעקב. שכן אף על פי שדרגת ישראל נעלית יותר, אבל הבה נזכור היטב, עדיין קיים צורך בדרגה הזאת של יעקב, כדי להגיע אליה, לאותה דרגה של ישראל. אנחנו כאן שבת שלפני יוטט בכסלב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מימך, כי אם ליראה את השם. אומרת הגמרא, אתו יראה בלתה זוטרתי היא. אין, אומרת הגמרא, לגבי משה, ושואל בעל התניא, הרי לא כתוב ואתה משה, כתוב ואתה ישראל. אלא אם הוא מעורר את המשה שבו, את הכוח הנצחי שמשה הטביע בעם ישראל, עם הכוח הגדול הזה הוא מגיע לדרגה של ישראל. כולנו מצפים לגאולה השלמה במהרה בימינו. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. לשידורי כל חי